ממלכתיות ומלחמתיות. כמו שהוא אמר כמה פעמים בשיחות, הלכות מלכים ומלחמותיהם. זאת אומרת, ממלכה זה שייך למלחמות. זאת תמצית של שני הסעיפים הראשונים, יש מקום לחשבון נפש. מצוות כיבוש הארץ שייכת לממשלה, למדינה. למה? היום דרך אגב זה קצת רלוונטי. יש כאלה שהם אומרים אנחנו נכבוש את הארץ בלי המדינה. איך? לא יודע. לא, יש כאלה באופן פרטי. מה? כן, כמו חבורות של כנופיות, מיליציות. מיליציות היה. היה מיליציית פלמ"ח, מיליציית אצ"ל, לח"י, הגנה. היו ניסיונות אחרי הקמת המדינה להקים חבורות כאלה שהם יקדמו את המדינה. אז אומר, לא, צריך לדעת, חייל שהוא במלחמה והוא הורג את האויב, הוא גיבור. אותו חייל שעושה דבר פרטי, אותו דבר על האויב, אז הוא רוצח. מה זה? היום, אני מוכן לומר, יש מה שנקרא חלק מהמתיישבים, נמצאים בחזית. כל יום מתחככים עם הערבים וכל הדברים האלה. זה שטח אפור, זה לא שטח ברור. אז יש לזה משפטים ועניינים כל הזמן. שזה מתיישב או משהו כזה, יורה על איזה ערבי או משהו כזה, אז אומרים וואי 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 וואי. הופכים אותו, תלוי מי המטפל בזה. יש כאלה שהופכים אותו לצדיק, הופכים אותו לרשע. ועל הגבול הזה, באפור הזה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. מאוד שהאמוציות מאוד מאוד חזקות שם, הרגשות מאוד חזקות. אני לא מקנם באנשים שנמצאים בחזית. מי שהיה פעם בחזית, זה לא פשוט. לפעמים הדמיונות והזהו, שולטים, אדם אומר, אני אציל את העולם, אני אפוצץ, אני חס ושלום. אז זה מה שאומר, מלחמה זה שייך לממלכתיות. זה לא עניין פרטי, זה לא שאיזו קבוצה עוסקת. זו התמצית, שני הסעיפים הראשונים, יש מקום חשבון נפש, מצוות כיבוש הארץ שייכת לממשלה, למדינה. אם זו ממשלה כמו שהיא צריכה להיות במדינה, עם זה יש לשים לב שכל זה נכון בדיעבד. למה? כי מלחמה זה לא לכתחילה, זה בדיעבד, כן? במלחמה יש הריגות, ממלכה קשורה עם פוליטיקה. כל פוליטיקה יש שיבוכים. אוהו, מעניין. לכן, מישהו מעוניין להיות כאן פוליטיקאי? כל פוליטיקה יש שיבוכים. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מעורבות, זה אחריות. כן? אפילו ועד בית, יש בית משותף, יש שם ועד בית, זה כבר פוליטיקה. לפעמים קשה לנהל ועד בית יותר מאשר מדינה. שאלו אותי למה. לא יודע, זאת עובדה, מתחככים כל הזמן. זה רוצה להעלות את המחיר, זה רוצה להוריד את המחיר, זה חושב ככה. אי, פוליטיקאים. וכל פוליטיקה מקושרת גם בשקרים ברשות. מעניין איך הוא ידע את זה. בשקרים ברשות. זה פוליטיקה, זה כללי המשחק, נאמר, בפוליטיקה. אנחנו מחויבים בכיבוש הארץ ומלחמה. ואנו מחויבים להקים ממלכה, לנהל פוליטיקה. אבל לא פחות מזה, אנחנו גם מכירים ויודעים את הצדדים השליליים שיש בזה. יש גם פוליטיקה נמוכה, אבל את זה הכרחי. אין מה לעשות, אנחנו חייבים בחיוב ובטוב. בכל זאת, בעולם כזה, כמו שכללי המשחק הפוליטיים, לפעמים אתה נמצא בעלמא דשיקרא, במאבקי כוח, לא הגונים לפעמים. יחד עם זה אנחנו גם מכירים את הצדדים השליליים שיש במערכתיות ובפוליטיקה בכלל. בעולם הזה אנחנו נמצאים במציאות של מצווה ועבירה, עבירה ומצווה, כי זה הפוליטיקה. ואנחנו מכירים ומרגישים גם את הצדדים השליליים.
מה היתר הזה להיות בשקוע? מה? מה היתר הזה? השבת, פיקוח
נפש,
זאת
השבת,
אפשר להבין, אבל זה לא, מה בפוליטיקה?
השאלה...
להשאיר דברים
ולהתנהל בצורה ראויה. להשיג את המסכות, אני לא יודע אם היית פעם בפוליטיקה, היית פעם בפוליטיקה, בכפר שלכם אין כפרי פוליטיקה. מה? אין שקרים שם? אז מה אתה שואל שאלות?
לא, אני שואל, אני יכול להבין שאנשים חושבים, אבל להגיד שזה בסדר, זה נשאל.
לא, זה חלק מהוויות העולם הזה, עלמא דשיקרא. אנחנו חיים בעולם הזה, בעולם הבא, עולם שכולו טוב. כולו ארוך, אין בעיות. אבל בעולם הזה, זה מורכב. מורכבות, אתה לא יודע.
אני יודע עכשיו מה בכולו.
היה חינמי. בשביל מה אתה לומד? אתמול הייתי במשפחתי, אז נכדתי, כן? היא אומרת לי שיש לה חברה, שהחברה הזאת כל הזמן דברת רע, אבל היא אומרת האמת. וכל דבר רע באמת. אמרתי, את לא יודעת שישון הרע זה לאמת? לא, לא ידעתי, חשבתי זה רק על שקר. לא למדה. זהו. העולם מורכב. אנחנו חושבים שהכל צריך להיות אמיתי וישר כל זה, אבל אתה אומר אמת ואתה עובר עבירה. וכל הפוליטיקה הם אומרים מה? כל אחד חושב שהוא אומר את האמת. אבל מה יש גבולות? אתה צודק. יש פוליטיקה שאין לה, שהיא הורסת עצמה. זה כמו שלום בית. אותו דבר, בבית אין פוליטיקה? איך אתה יודע? אז כתוב, משום דרכי שלום מותר לשנות. יש כללים בדבר הזה.
אני מתרחב תחת כל המדינה, בדיעבד, אבל לא לכתחילה.
כל זמן שאנחנו בעולם הזה, אנחנו בעולם של מאבקים. לא להיות נאיבים, לא להיות עם הראש בקיר. אדם חי, איך אומרים, אם קש תתעקש, אם טלטל תתפתל, עם אנשים, אתה חי באנשים לא פשוטים. גם אנחנו לא פשוטים. זה צריך לדעת להתנהל. מצד אחד לשמור כללים של מוסר ויושר ודברים כאלה, מצד אחד לא להיות נאיבי. לדעת שאתה חי בעולם של שקרים לפעמים. זה נכון, לכאורה, אבל באמת זה לא ככה, למה? שאלה באיזה עולם אתה נמצא. אם אתה נמצא בעולם מחשבי או בעולם עתידי. אם אתה בעולם מחשבי, אתה צריך לדעת. כן, העולם הזה דומה למה? לפרוזדור. זה לא עולם שכולו טוב או לא כלום. ובפרוזדור הזה אתה צריך לדעת להתנהל. ומי שעוצם את העיניים, ולא מבין שהוא חי בעולם מורכב, שיש כל התורה, מי האדם הראשון זה מתחיל. הכרת אותו, לא הכרת אותו. משם, אדם היה כמעט במשקר. הדבר הראשון, שהוא גורש מגן עדן, למה? כי הוא ויתר על העולם האמיתי, והלך על העולם השקרי, נאמר. שם זה מתחיל, אבל זה לא הוא, זה אנחנו. למה ילד מתחיל לשקר, אתה יודע? כי הוא פוחד. לא, מה?
תחיל אותו ככה, מה?
לא,
הוא פוחד. אם הוא יגיד את האמת, הוא יחטוף.
יחטוף, לא. אז מה עושה הילד? הוא כבר פוליטיקאי נפח.
אז מה זה פוליטיקאי אלוקי שהם פה מגדרים עליה?
זה הניהול של כל... פוליטיקה זה מעורבות. מעורבות, אכפתיות. כן, זה הפוליטיקה האלוקית. כל מה שאנחנו רואים זה הנהגה אלוקית. למרות שהיא מורכבת מדין וחסד וככה וככה וככה, הכל זה פוליטיקה, הכל זה מעורבות. אבל אנחנו כבני...
כל השקרים האלה וכל ההתנהלות הפוליטית זה אלוקי, לא שעכשיו...
הכל זה אלוקי, הכל זה אלוקי. מצידו זה הכל, מצידנו אנחנו מבינים שהוא ככה מנהל את המערכת. אבל צריך לדעת שאנחנו, יש לנו... הכל צפוי, אבל הרשות נתונה, הרשות נתונה, נתונה לנו. ומכיוון שאנחנו בעולם הזה, אתה צריך להתאים את עצמך לכללי העולם הזה. אתה לא יכול לחיות בעולם הזה בעצימת עיניים. אוכלו אותך כמו קריש שאוכל בני אדם. לפעמים אנחנו בעולם של קרישים. לא, מה לא ידעת, גל, אתה עושה את עצמך. צריך לשמור על כללים, אבל לא להיות נאיבי. לא לעצום עיניים. ואם לפעמים בשביל לשרוד, כמו ילד שרוצה לשרוד, צריך לשנות, אז משנים, אין ברירה. קח את יעקב אבינו. כל כולו חי בעולם של רמאים ושקרנים ומריבות ועניינים, והוא שורד. והוא ידע לתמרן בין בתוך כל העולם הזה. זה מיוחד ביעקב, זה פוליטיקה. לכן לא כולם רוצים להיות פוליטיקאים. אבל מי שרוצה להתחתן כאן, מי שרוצה להתחתן, אתה צריך להיות פוליטיקאי. כי אתה מעורב, ועל כוחך אתה מעורב. מה כן להגיד, מה לא להגיד, מתי להגיד. חשבונות, חשבונות. כן, בבקשה, אמרתי את זה.
אתה
אמר,
אתה
בעצם אמר
לנו להיות פוליטיקאים.
אבל לא להיות רמאים.
מה זה פוליטיקאי? זה רמאים.
לא, אני לא אמרתי. אבל צריך לדעת שהפוליטיקאי הוא חי בעולם מורכב, הוא לא חי בעולם פשוט. יאמר לזכותו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתי, שהוא אומן בלתמרן, לתמרן את כל העולם, ככה מסובב על האצבע הקטנה. כל המנהיגים האלה, איך הוא עושה את זה, אני לא יודע. לתמרן, כל זה, לדעת, להלך בכל זה, צריך שזה כישרון מיוחד. אבל יחד עם זה לא לאבד את ה... לא לאבד את עמוד השדרה. יחד עם זה אנחנו גם מכירים את הצדדים השליליים שיש בממלכתיות ופוליטיקה בכלל. בעולם הזה אנחנו נמצאים במציאות של מצווה ועבירה, עבירה ומצווה. אנחנו מכירים, מרגישים גם את הצדדים השליליים. במיוחד בימים אלה שיש אי בהירות מה יהיה עם הפוליטיקה. מה יהיה? מה אתם אומרים?
יהיה טוב.
מה זה יוליד לנו? אני לא יודע. תהליך
מועץ.
מה?
תהליך מועץ. במקום שיתנו מעבוד חברות כל ארבע שנים, עכשיו תופסים את זה לשנה אחת.
אני אגיד לכם מה יהיה בסוף. אני אגיד לכם מה יהיה בהמשך. נגידו חבר'ה, כמו בצרפת, בצרפת, בשעתו, היה כל כמה חודשים, אני יודע, החליפו ממשלה. זה היה משהו נורא, אפשר לנהל מדינה. שאתה עוד לא נולדת. כן. אחרי, זה היה לפני עשרות שנים. אז החליטו על רפובליקה. היום זה רפובליקה, כן. מה זה רפובליקה? יש נשיא והוא מנהל את העסק. הממשלה עוזרת לו. אז לכן בוחרים בצרפת, בעצם בוחרים נשיא. כמו ארצות הברית, זה גם רפובליקה. זאת אומרת, אדם אחד לוקח אחריות על כל המדינה. היום זה קואליציה. היום זה בלגן. יכול להיות, אני לא יודע מה בראש שלו. אבל בכל זאת, הפתרון זה המלך המשיח. עכשיו, אין שני מלכים בכתר אחד. יש מנהיג אחד. זה צריך לדעת. ואנחנו הולכים לקראת מציאות שמוכרחת, לא בחירה. אם אנחנו רוצים לנהל מדינה, צריך שיתפוס מנהיגות של מלך. המילה מלך זה כולם. מם, למד, חף, כף, למד, מם, כולם. המלכותיות צריך לבוא לידי ביטוי לא במשטר כזה שכל אחד מושך מצד אחד, כמו מרכבה שיש כמה סוסים וכל אחד מושך לכיוון, אי אפשר לקדם שום דבר בדבר הזה. אלא צריך מישהו אחד, יש סיפור יפה על נפוליון בעניין הזה, שנפוליון, אני לא יודע, זה אגדה, זה סיפור. אחד מהגנרלים שלו נסע בעגלה, מרכבה, והמרכבה נתקעה בבוץ. והיו לו ארבעה סוסים, יש כל מיני סוסים. סוס בלגי, סוס ערבי, יש כל מיני סוסים. וארבעה סוסים ענקים, ולא, הוא בבוץ, הוא לא יודע איך לצאת מהבוץ הזה. לא יודע איך לצאת מהבוץ, פתאום הוא רואה, זה בא איזה יהודי, סוס סנום, כזה בקושי, עגלה קטנה. אומר לו היהודי, מה זה? הוא אומר, תראה, אני תקוע כאן עם בבוץ, בעגלה, אני לא יכול לצאת. אומר לו היהודי, אני יוציא אותך, תתיר את הסוסים, לקח את הסוס המסכן הזה, העלוב הזה. נתן, ואופ, הוציא את העגלה. מה עשית? זה אומר, כשארבעה מושכים כל אחד את צד אחר.
אבל לדעת יש עתיד. גם בחזון לדעת יש עתיד. ארבעה סוסים.
לא הבנתי, מה?
בכל לבן, יש שם ארבעה סוסים.
נגיד, מה תגידו לי שאני בפוליטיקה? אבל זהו, זה שלטון אמיתי, הוא שלטון של מלך. זה המלך המשיח, זה שאול, זה אבדיל דוד, מדרגות, זה מובן. זה, תשאל אותי מה כל זה הולך, כל הבלגן הזה. אין ברירה, לא בגלל שאנחנו כן רוצים, או הוא רוצה, או לא רוצה, זה לא יעזור. אם אין אפשרות למשוך את העגלה, מה צריך? משיח. צריך סוס אחד. אז זה מה שהוא אומר, שעזבנו את הפוליטיקה, כיצד מתוך הגלות, בה אין ממלכה ואין פוליטיקה במילא. בה אנחנו לא מעורבים, בה אנחנו פטורים מהדברים השליליים הנוכלכים של פוליטיקה, יש בגמרא הגדרות בירור משפטיים על תחילתם באונס סופה ברצון, לגבי הגונה, כן, לגבי גירושין, סליחה. עזמנו את הפוליטיקה לא מתוך רצון, אלא גילינו מארצנו, התרחקנו מאדמתנו, מגלותנו, אין לנו פוליטיקה. מבחינה לאומית, כי אין לנו לאום, אז במילא אין פוליטיקה. מבני חטאינו גלינו מארצנו, התרחקנו מאדמתנו. כל זה עד מתי? עד את קץ. כעת בא הקץ לכל הטרגדיה של הגלות הזאת. אבל במשך התקופה הזאת שבינתיים אנחנו משוחררים ופתורים מלכלוכים של הפוליטיקה. זה אונס, אך תחת האונס יש רצון. כך אנו מאושרים במשך זמן מה, עד שנוכל לחזור לממלכתיות של קדושה מתורה, צדק ופוליטיקה נקייה, נקווה שנזכה. עזמנו את הפוליטיקה העולמית מאוד שיש בו רצון, גם קצת רצון פנימי, בחלה נפשנו, בחטאים האיומים של הנהגת הממלכה. אבל צריך לקוות ולשאוף שנזכה, האנושות תזכה והעולם יזכה לממלכה ופוליטיקה נקיות. בעדינות ובטהרה. הפרק מסתיים, קיבלנו רק את היסוד. הנה, בדיוק, על פגישת יעקב אבינו עם עשיו, יש ביטוי במדרש, עשיו היה מלא עשירות, גבורה, ועל חרבך תחיה. יעקב אמר לו, בבקשה, התקדם מעבר לנו, בפרשה שלנו בדיוק. הוא אומר, אני לא רוצה ללכת איתך ביחד, כי אם אני אלך ביחד, הצון, הילדים והצון, הוא כאילו נותן לו להתקדם. אדוני, אבל חז"ל יש התמרמרות ביקורת חריפה על כך שחזר כמה פעמים על ביטוי אדוני, 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 והם מבינים את הפסוק במשלי, מביאים את הפסוק במשלי, צדיק מת לפני רשע. הם גוערים בו, למה לא הלכת לפניו, לפני עשיו, למה נתת לו להתקדם? אבל כך היה מוכרח לנהוג באותו רגע עד שבסוף רימה אותו. הגמרא מביאה הדרכה מעניינת בפוליטיקה, שיהודי הולך בדרך עם גוי, צריך זהירות. למה? למה? כי הוא ישקר אותו, ירמה אותו. מי יודע מה הגוי חושב עליך ומה הוא זומם עליך? פעם הייתי רגיל ללכת ברחובות, מרחובות ליפו, ורבי היה נתפל אליי. רב ציודה מספר, הוא עוד היה בחור צעיר. כשהוא בא לארץ, הוא היה בערך ב-13, משהו כך, גדל. הם היו נופשים ברחובות. הפעם לא היה כמו היום אוטוסטרדות או משהו כזה. היית רוצה ללכת מרחובות לתל אביב, ליפו, היית הולך בפרדסים, בין הפרדסים וכל מיני מקומות, בשבילים. אנדק סיגריה? יש לך סיגריה? הוא כבר לא נושא.
עד היום.
נסחאות דומים. אבל אם הדרך ארוכה צריך להיזהר, אל תלך איתו ביחד. אתה לא יודע מה הוא יעשה. לכן חז"ל מלמדים אותו, תרמה אותו. אל תגיד לו, כן או לא, אל תתחבר אליו בקיצור. אם הוא שואל אותך, לאן אתה הולך, תגיד לו, יש לנו דרך ארוכה, הרבה יש לנו עוד ללכת. תוך כדי הדרך הארוכה, תיטע הצידה ותנצל ממנו. תתחמק, תיפטר ממנו. כך חז"ל מלמדים אותנו כדרך שאמר יעקב אבינו לעשיו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. הפעם, מתי הוא בא אל שעירה? לעתיד לבוא, כשהוא עלו משים בהר ציון, כן, שבתו את הר עשיו, ואף הפעם לא מוצאינו שיעקב הלך לצעיר, עשיו הלך לדרכו ויעקב חזר לבית אבא, רק בסוף עלו משים בהר ציון, יפול את הר עשיו, הייתה השעה המוחה. זה לימוד הלכה איך להתנהג עם הגויים. בפרק ג' ישנה הזהירות הזאת, איך לנהל ממלכה, ממלכתיות, איך לנהל פוליטיקה, איך להיזהר משנאת הגויים לישראל. דוגמה, גם מבחינה מדינית, כל העניין של אוסלו, כל הדבר הזה. בדיוק אותו סיפור. מה אתה מתחבר אליו? מה, אתה לא יודע מה הם רוצים? צריך לשלם מחיר של דמים על זה? לא למדו פרשת שבוע. צריך להיזהר. יישר כוח.